on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
60 שניות בכלכלה, זה לא, זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin. And,
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של השור והדוב. אני גת מגידו, עושה איתכם פה את הדרך הזו בשוק ההון, מדברים על כלכלה ופיננסים. היום אני שותפה מייסדת ומנכלית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות, ואנחנו בעוד פרק, בפרק האחרון שלנו דיברנו על, אירחנו את המנכ״ל של מימון ישיר משכנתאות, וככה ניתנה לנו ההזדמנות לצלול לשוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל. והיום לא התכוונו, אבל יצא לנו ככה המשך שאני מאוד אוהבת, לדבר קצת על עולם האשראי החוץ-בנקאי בארצות הברית. ואנחנו מערכים אצלנו את חברים מפגאיה, קרן דנציגר. קרן דנציגר, מנכ"לית חברת קרנות ההשקעה של פגאיה, ואלת כהן, VP Underwriting, ובעברית סמנכ"ל החיתום של פגאיה, טכנולוגיות. אז שלום לכם, ברוכים הבאים.
אהלן, אהלן.
אהלן.
אז בואו נתחיל, אני יודעת מי זו פגאיה, אתם יודעים מי זו פגאיה, אבל אני לא בטוחה שכל מי שמאזין לנו יודע, אז בואו נתחיל ככה ממש רקע מקדים ואיזושהי תעודת זהות של פגאיה, קרן.
אני אגיד אפילו הפוך, אני די בטוחה שהרוב לא יודעים מה זה פגאיה. אז קודם כל, פגאיה היא חברה טכנולוגית. חברה טכנולוגית שמבוססת על, על AI ו, וביג דאטה. פגאיה כחברה, מה שהיא עושה זה חברה B2B2C. זה חברה שבעצם מספקת אשראי לצרכנים האמריקאים. והיא עושה את זה באמצעות שותפים, באמצעות פרטנרים. יש היום לפגאיה כ-30 שותפים, ביניהם הבנקים הגדולים בארצות הברית, ויזה, לנדינג קלאב. פגאיה, תחשבי בעצם על סיטואציה שנכנס צרכן אמריקאי לבנק שלו, והבנק, ורוצה לקחת הלוואה, רוצה לשפץ את הבית, רוצה לקחת הלוואה, והיום אנחנו מכירים גם את מגבלות האשראי של הבנקים, בטח בארצות הברית, לתת הלוואה, אבל הבנק רוצה את הלקוח, הוא רוצה שהוא יישאר בתוך, כלקוח של הבנק, אבל הוא לא יכול לתת לו, לא יכול לתת לו אשראי, ופה פגאיה נכנסת לתמונה, פגאיה בעצם מתחברת לתוך, מקבלת בעצם את פלטי הנתונים, את הדאטה של אותו לקוח לגבי אותו צרכן, ועל ידי חיתום מאוד מתקדם, מאוד טכנולוגי, מחליטה אם לתת לאותו לקוח את האשראי, ואם פגאיה נותנת לאותו לקוח את האשראי, ההלוואה ניתנת מול אותו בנק, או מול אותו, מול אותה פלטפורמה, זירת מסחר אפשר לקרוא לזה, ופגאיה בעצם זה הגוף שנותן את האשראי מאחורה, הלקוח ממשיך להיות לקוח של הבנק, הבנק מרוויח, הוא השאיר את הלקוח בתוך הבנק, פגאיה נותנת את האשראי, זה מה שהיא יודעת לבוא ולעשות, היא עושה את זה, היתרונות בעצם של פגאיה, מה פגאיה יודעת לעשות יותר טוב בעצם מכל אלה שעושים, נותנים בעצם את האשראי, אז יש, אפשר לצמצם את זה לשלוש נקודות מרכזיות, קודם כל, היכולת של פגאיה להסתכל אחרת על הצרכן, שאותו לווה אמריקאי, אותו צרכן אמריקאי מגיע לבנק, הבנק מסתכל על כמה פרמטרים מרכזיים, בעיקר על ציון הפייקו, והוא מסתכל מה השכר שלו, מה הכנסה, מה הכסף שיש לו בחשבון, פגאיה מסתכלת על מעל 1,000 פרמטרים. היא מסתכלת על מעל 1,000 פרמטרים, ובאמצעות יכולת AI מתקדמת שעושה בעצם חיתום, היא יודעת להתאים, גם יודעת להתאים את ההלוואה הכי נכונה לאותו צרכן, וגם יודעת, יודעת בעצם לדעת אם הצרכן הזה זה צרכן שכדאי לתת לו בעצם את האשראי. היא מסתכלת באמת על הרבה מאוד פרמטרים, זה היתרון הראשון. היתרון השני זה בעצם היכולות plug and play. אנחנו רואים בשנים האחרונות כמה, בשנים האחרונות החברה קיימת 7 שנים, אבל גם בשנה האחרונה כמה שותפים חדשים הם מצטרפים ונהיים בעצם שותפים של פגאיה. אנחנו כל הזמן מצרפים עוד שותפים. חייבת להגיד שהם מעולם לא עזב את פגאיה פרטנר, רק מצטרפים פרטנרים, ומצטרפים פרטנרים מאוד מאוד משמעותיים בעולם הפיננסי בארצות הברית, ובעצם היכולת של פגאיה לעשות את הפלאג אנד פליי ולהתחבר ולתת את דרך כל מערכת פיננסית, זה יתרון נוסף ומאוד מאוד משמעותי של פגאיה. והדבר השלישי זה היכולת של פגאיה להנגיש בעצם את כל העולם של האשראי צרכני למשקיעים מוסדיים. כי בסופו של דבר המשקיעים המוסדיים הגדולים מאוד רוצים להיחשף לתוך, בעצם לסגמנט הזה, לסגמנט של אשראי צרכני, ואין להם את היכולת לבוא ובאמת לעשות את זה. בסוף אנחנו מדברים על הלוואות מאוד קטנות, הלוואה ממוצעת של $10,000, אבל באמצעות היכולת של פגאיה לעשות את החיתום הכל כך רחב, ובסוף להנגיש את זה למוסדיים בתור מוצרים פיננסיים, זה בעצם היתרון הנוסף. היא מחברת את כל העולמות הזה, את כל העולמות האלה, וזה בעצם הדבר הגדול הזה שנקרא פגאיה.
זאת אומרת, במובן מסוים, בוא נחלק, אני רוצה רגע להתייחס לדברים, נגעת בהמון המון נקודות, אז בוא רגע ננסה קצת להעמיק בחלקן. אז קודם כל, בואי תגידי מילה קצת, תסבירי על מה זה פייקו, הדירוג אשראי, וגם בכלל, אם את יכולה להתייחס, לאיך נראה שוק האשראי הצרכני, החוץ-בנקאי בארצות הברית, כי אמנם גם בארץ הוא כבר יחסית מפותח, אבל בארצות הברית מדובר על שוק ענק והרבה יותר בשל, והוא רץ כבר נכון. כמה שנים קדימה ממה שקורה בישראל.
נכון, אז קודם כל באמת הוא הרבה הרבה יותר מפותח, אנחנו רואים בישראל עכשיו שממש מתחילים להקים את המאגרי מידע, בארצות הברית זה כבר המון המון שנים, זה שוק מאוד מפותח, שוק האשראי החוץ-בנקאי. בסוף צריך להבין שאם אנחנו בישראל רגילים להתנהל עם האוברדרף, ולקוחות נכנסים למינוס, או מחלקים למיליון תשלומים, אין, הדבר הזה לא קיים בשוק האשראי בארצות הברית. שוק האשראי בארצות הברית, יש לך את המשכורת שלך, זה מה שיש לך, המסגרת שלך היא הרבה הרבה יותר מצומצמת, אתה לא יכול בעצם להשתמש בכסף שאין לך. ואז בעצם לכל דבר, אנחנו רואים עסקאות מאישה בניו יורק שהולכת וקונה טייץ בחנות של הלו יוגה, והיא רוצה, ובעצם צריכה אשראי בשביל לקנות, עד לדברים יותר מהותיים כמו שיפוץ בית, או תחומים אחרים שאנחנו גם מתעסקים בהם ברחבים. אז ממש בסגמנטים מאוד מאוד רחבים של אשראי, אז הכל מתנהל בעצם בארצות הברית בשוק האשראי. יש בעצם ציון פייקו שיש לכל אזרח. ציון הפייקו הוא נע בין 300 ל-850, שהוא מתבסס בעצם על היסטוריית האשראי שלך, וכל מיני נתונים פיננסיים מאוד יבשים לגביך. כל לקוח שבעצם מגיע ומבקש הלוואה, אז באותו רגע הוא נותן אישור, והנתונים האלה חשופים בעצם למי שבא ועושה לו את החיתום של ההלוואה. המאגר האשראי בארצות הברית הוא מאוד מאוד גדול ורחב.
וגם בגלל שהמאגר הזה, זאת אומרת, המערכת הזו מאוד יעילה, בעצם ציון הפייקו הופך להיות איזה משהו נורא קדוש.
מאוד מאוד קדוש, כי בסופו של דבר, בתור, אתה יודע, בתור צרכן אמריקאי, שאם ציון הפייקו שלך נפגע, ההשלכות על המשך החיים שלך, על היכולת שלך לרכוש דברים, לעשות דברים, מאוד, זה מאוד מאוד ישפיע. ולכן ציון פייקו זה משהו מאוד משמעותי. אני יכולה לספר, יש לי חברה שעשתה לפני כמה שנים, עברה דרך שליחות, דרך משרד הביטחון, עשתה שליחות לוושינגטון, הגיעה לוושינגטון, הגיעו משלחת מסודרת, ישראל, הגיעו, ובעצם היא באה לפתוח חשבון בנק, ולא הסכימו לתת לה כלום, כי אין לה ציון פייקו. אז זה, ברמה שהיא אמרה, לא יכולתי להזמין כבלים, לא יכולתי לרכוש שום דבר, כאילו, אם אתה לא בא עם, או עם המון המון מזומן, או עם ציון פייקו, אתה לא יכול להתנהל. אז כן, ככה ציון הפייקו הוא מאוד 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 משמעותי בארצות הברית. ואנחנו רואים, אני אגיד משהו, זה קצת יותר רחב מזה, אבל בגדול, לקוחות שיש להם ציון פייקו מתחת ל-720, הרבה פעמים יהיה להם יותר קשה לקבל אשראי. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שיכולת האשראי שלהם יותר נמוכה.
יכולת ההחזר שלהם.
יכולת ההחזר שלהם יותר נמוכה, כי זה באמת מסתכל על המון המון פרמטרים, כאילו יש המון פרמטרים אחרים שציון הפייקו לא לוקח בחשבון. לדוגמה, כמה זמן אתה, דברים שאנחנו כן מסתכלים עליהם, זה לדוגמה כמה זמן אתה עובד באותה עבודה, או מה קרה להתפתחות השכר שלך, או איזה נכסים יש בבעלותך, ואם יחס ההכנסה שלך ליחס החוב שלך, כל מיני פרמטרים שבהיגיון שאת מסתכלת, שבעולם הפיננסי זה שאנחנו מסתכלים על אשראי, בודקים עסקאות אשראי, זה דברים שהם נורא נורא משמעותיים, וציון הפייקו לא בהכרח לוקח את כל הפרמטרים האלה בחשבון, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נכנסים, של לבוא ולבדוק מעל 1,000 פרמטרים, לבדוק את הדברים האלה, וגם להתאים, יכול להיות שבאת וביקשת הלוואה מסוימת, אבל זאת לא הלוואה שנכונה לך, זאת לא הלוואה שבטווח הזה, בתנאים האלה, אנחנו, מה שאנחנו יודעים לעשות זה להתאים לך גם את הריבית שתוכלי להחזיר, וגם את ההלוואה שהיא באמת יותר נכונה עבורך.
אנחנו מדברים עכשיו, מדברים על, פה על, על, על עולם, בסוף אתם נותן אשראי, אוקיי? אנחנו בסביבה מקרו-כלכלית, אפשר לא להתייחס אליה, איך נאמר, מאתגרת. אמנם, אם נסתכל אחורה, מה אמרו בנובמבר, דצמבר 22, או בתחילת 23, כל הכלכלנים בעולם, אני חושבת שהיה רוב מוחץ למיתון בארצות הברית, ולדם ברחובות ודם ב-S&P, ובינתיים, עזבו רגע את התפקוד של המדדים בארצות הברית, ובכלל בעולם המערבי, איך אתם מסתכלים על הכלכלה במצב היום, מבחינת מה אתם חושבים שיקרה לשוק העבודה, להתנהלות של הריבית, ובכלל אינפלציה, ואיך הדבר הזה משפיע? ואני שנייה, סליחה שיוצאת לי שאלה נורא ארוכה, את מדברת על ציון הפייקו. האם בישראל, כשמדברים על אשראי חוץ בנקאי, בדרך כלל אנשים ימצאו את הבנק, ואז הם יגיעו לכרטיסי אשראי, ולקחת חוב באשראי חוץ בנקאי, ולממן את הרכב וכו'. והשאלה שלי, האם גם אצלכם, בעצם האנשים עם הפייקו היותר נמוך, בעצם מגיעים לבקש מכם אשראי?
אז אני חושבת שזה נורא, זה נורא השתכלל ונורא השתנה. קודם כל בישראל, שהולכים לאשראי חוץ בנקאי, זה אחרי שאתה כבר בתוך המסגרת שלך, וניצלת את המסגרת של הכרטיסי אשראי, ופרסת לתשלומים. בארצות הברית המצב הוא אחר. אבל יש היום, אם בעבר היינו יודעים לבוא ולהגיד, שבעיקר אנחנו מתמקדים באלה שהבנק לא נותן להם, אז אפשר להגיד שהעולם הזה השתנה, שגם היום יש פלטפורמות שדווקא מתמחות בפייקוים הנמוכים, ורוצים שאנחנו דווקא נתעסק בפייקוים היותר גבוהים, מבחינת עניין של ריבית לסיכון, שהם מעדיפים לקחת. אבל בכלל, אני חושבת שהעולם הזה מאוד השתנה. אני יכולה להגיד לך שדווקא אם אנחנו מסתכלים על ההלוואות שנתנו השנה, אז דווקא הלכנו על פייקוים שהם הרבה יותר גבוהים, על לווים שהם הרבה יותר חזקים, אבל זה, סיטואציית השוק היא אחרת. יש היום הרבה פחות אשראי לתת בכלל בשוק. גם הבנקים צמצמו, גם יש פחות אשראי בשוק שהוא, שכסף פנוי בעצם לתת, ולכן מה שלנו זה, מה שאצלנו זה קרה, זה שאנחנו הולכים היום לפייקוים שהם יותר גבוהים. אבל בגדול שאנחנו מדברים על זה, אז משם זה התחיל. משם זה התחיל בעצם לתת לאותם לווים שהבנק לא יכול לתת להם, ובעצם לבדוק איפה החיתום, איפה יכולת החיתום, אם מנווה איזשהו משהו אחר שכן הלקוח יוכל להחזיר, את ההלוואה, וזה מוכיח את עצמו לאורך השנים. אבל אם אנחנו מסתכלים היום, אז אני חושבת שאולי מהנקודת מבט שלנו, שאנחנו מאוד התפתחנו, ויש לנו היום פרטנרים מאוד מגוונים ומאוד שונים, ואנחנו, תמיד שאנחנו מסתכלים בשנה על מעל טריליון דולר הלוואות. זה כל כך, כל כך רחב, זה ענק, זה באמת, זה באמת ענק ורחב, ואני חושבת שהיום אנחנו, שזה עם התקדמות החברה, ועם השתכללות של הכל, של המודלים, ואלה תדבר על זה אולי בהמשך, אבל אנחנו מסתכלים על מגוון מאוד רחב של אוכלוסיות.
אני חושב שבהקשר הזה צריך לזכור שפייקו בסופו של דבר, זה אלגוריתם לא נורא מורכב, זה משהו שקיים בשוק כבר עשרות שנים, הם אחת לתקופה משכללים אותו, אבל הוא לא מבוסס AI מאוד מתקדם. ולכן אנחנו רואים שגם בפייקוים שהם לא נורא גבוהים, יש עדיין לווים שהם טובים, שהם עדיין יכולים לעמוד בהחזרים האלה, ובסיטואציה הזאת, גם כשהשוק היום במצב המקרו יותר מאתגר, עדיין יש שם לווים שהם באמת טובים מאוד, ואותם אנחנו רוצים להמשיך לאשר, והם באמת לא מקבלים מענה אחרת.
כן. נגעתם קצת בסביבה שתיארת, של ללכת על דירוגים יותר גבוהים, בגלל אותו בסוף ריסון מוניטרי, זה משהו שמאוד מאפיין היום נותני אשראי, כי כשיש גם פחות ביקוש לאשראי, וגם נותני האשראי יש להם פחות תאבון לתת אותו, אז זה בדרך כלל התהליך הטבעי
הביקוש
שקורה.
הביקוש הוא גבוה, יש פחות כסף היום בשוק בכלל לתת אשראי, גם מבחינת עניין של הצמצום דרך הבנקים, דרישות ההון שעולות דרך הבנקים, וגם בכלל שאם כסף שנכנס בעצם בעולם, בכל הקרנות בעולם, אז יש פחות אשראי שם. מבחינתנו זה דבר שהוא טוב, כי אנחנו יכולים יותר לבחור בעצם ולגעת בלווים שלהם אנחנו רוצים לתת את ההלוואות.
אז זה מוביל אותי לדבר קצת על הסביבה המקרו-כלכלית, כי בסוף אתם נותן אשראי, וכל מה שקורה בשנה האחרונה, עליית הריבית המאוד חדה בארצות הברית, מן הסתם גם בשאר העולם, וסביבת האינפלציה, ובכלל, אמנם בתחילת השנה כולם ניבאו, לא כולם, הרוב הערים ניבא מיתון כלכלי בארצות הברית, בינתיים או שבועטים בפחית, או שאולי בסוף תהיה נחיתה רכה, אנחנו בסוף בסוף נדע רק בדיעבד. אבל איך אתם מתמודדים עם הסביבה הכלכלית, אולי כמה מילים על איך אתם רואים אותה, וגם בעיקר איך זה משפיע על הביזנס שלכם ברמת, עם הריביות עולות, עם יכולות ההחזר, דיפולטים, כל מה שמשתמע בנושא הזה.
אוקיי. אז נתחיל קודם כל מהמצב המקרו-כלכלי בארצות הברית. אז מצב הצרכן איתן מבחינה פיננסית, גם ברמה היסטורית. אנחנו אמנם רואים שלצורך העניין, אחוז הכסף שהולך לחיסכון הולך ויורד, אבל אנחנו יודעים גם להגיד שזה מגיע מעליית אינפלציה מאוד מאוד משמעותית. בסופו של דבר, האינפלציה גורמת לצרכן להוציא יותר כסף בעצם על ניהול החיים שלו, ולכן האחוז לחיסכון הולך וקטן. אבל הוא עדיין עומד בשיעור שאותנו, זה שיעור שהוא מספק. השבוע מחלקת המחקר שלנו הוציאה נתון מדהים, שלראשונה מזה שנתיים, שיעור העלייה בקצב השכר עלתה יותר מהעלייה בקצב האינפלציה, שמבחינתנו זה נתון מאוד מאוד חזק ברמה של עובים.
שזה גם נתון די מטורף.
זה נתון מטורף. זה נתון מטורף.
לא יודעת איזה כלכלן חשב שלפני 6 חודשים, שיהיה משהו בסגנון הזה, בכיוון הזה, שאומר הרבה על החוזק של שוק העבודה, יש פה איזושהי אנומליה ש...
זה ממש על החוזק של שוק העבודה, כי אנחנו כל הזמן דיברנו, כל הזמן נורא נורא פחדנו ממה האינפלציה תעשה, וכולם דיברו על אבטלה, וחיכינו לאבטלה, ובאמת דם ברחובות, ולאיזה קרייסס נגיע, ואנחנו רואים שגם קצב התעסוקה ממשיך להיות מאוד גבוה, וזה שקצב השכר עולה בקצבים שעובר את האינפלציה, זה נתון מאוד מאוד חזק לשוק האמריקאי ולצרכן האמריקאי, וזה נתון מאוד מאוד מעודד.
מצד שני, אגב, זה אומר שכאילו עליית שכר מייצרת אינפלציה, זה גם אומר שהפייד אולי לא יצליח להוריד ריבית כל כך מהר.
אני לא יודעת להגיד לך מתי הפייד יוריד, אבל אנחנו חושבים שכאילו מצד אחד את רואה שהאינפלציה כן מתחילה להירגע.
כן.
אז אבל גם לגבי כל הסיכונים, מן הסתם אנחנו מתמחרים אותם בתוך המודלים שלנו. אני חושב שרוב הדברים כבר, רוב הקרייססים כבר מתומחרים, בין אם בריביות ובין אם בתוך המודלים, ולכן אנחנו מרגישים מאוד נוח היום עם הצרכן האמריקאי. שאלת לגבי הדיפולטים, אז כן, יש עלייה בדיפולטים, חד משמעית יש עלייה בדיפולטים, אבל אנחנו מסתכלים על המרווח נטו. ניקח דוגמה, נגיד
אם... תסבירי רגע מה הכוונה.
אז כן, אני אסביר. אז נגיד סתם, נגיד אם ריבית ממוצעת של תיק בנקאי 6%, ואז יש לך הפסד של 2%, בסוף מה שמשנה זה מה שנשאר, זה 4%. ולכן קורה כן מצב שיש עלייה בדיפולטים, ויש עלייה גם בריבית, ולכן מה שמעניין אותנו זה מה שנשאר. והמרווח נטו, הוא הולך וגדל, יציב וגדל, ולכן על זה אנחנו מסתכלים, וזה הנתון שמעניין אותנו.
אני רוצה לחדד רגע נקודה לגבי זה, כשמסתכלים על כל התיק, יש עלייה ברמת הדיפולטים, אבל כשמסתכלים וינטיג' מול וינטיג', כלומר, מי שהנפקנו לפני, נניח, שנה וחצי, לעומת התיק שהנפקנו לפני חצי שנה, אז בגלל שאנחנו יכולים להיות יותר ברנים, ובגלל שאנחנו ממשיכים לשפר את המודלים כל הזמן, אנחנו רואים ששם דווקא יש ירידה. ברמת האיחורים.
זאת אומרת, זה לא רק פיצוי דרך זה שאתם דורשים יותר ריבית, אלא זה גם אתם בעצם אומרים פה שדרך המודלי חיתום, שאנחנו עוד רגע גם ננסה קצת יותר להבין אותם, אתם מצליחים לטייב את החיתום שלכם ולהביא לובים שהדיפולטים שלהם נמוכים יותר בסופו של דבר.
נכון, ברגע שכל...
שוב, על תיק של חצי שנה זה עוד הוא צעיר, אבל זה מה שהבנתי אותך, נכון?
כן, אז רואים ממש מגמה כזאת בשנה האחרונה, שככל שאנחנו משתפרים במידול, וזה גם בסופו של דבר קשור גם בתחרות, ברגע ש... יש פחות נזילות בשוק, גם מתחרים אחרים פחות יכולים להביא כסף לתת, להנפיק הלוואות, אז זה מאפשר לנו להיות הרבה יותר בעניינים, ולקחת אנשים הכי טובים שיכולים להיות, ופה באמת אנחנו יכולים להגיע לסיטואציה כזאת, שהאיחורים יורדים, גם אם...
וגם אמרתם שאתם נותנים פייקו יותר, כאילו אתם מייצרים תיק בדירוגים יותר גבוהים עכשיו, כאילו רמת הסיכון הבסיסית אצל בווינטג' החדש, היא נמוכה יותר בבסיס שלה.
נכון, וכמובן אנחנו גם ממדלים סיטואציות של מה יקרה אם יהיה לנו לא נחיתה רכה. אם עכשיו יהיה איזשהו אירוע יותר קשה בשנה הבאה, הלוסים יעלו ב-X אחוזים, ולדאוג שהתיק עדיין יהיה במצב טוב גם בסיטואציה כזאת.
ואתם אתם, אתם מצליחים להשתכנע בזה? כי בסופו של דבר פשוט כרגע המצב הכלכלי הוא לא התרחיש הקשה. אבל בסופו של דבר, שאלה שאני שואלת את עצמי שנים בכל העולם הזה של האשראי הצרכני, זה, הרי מה שעומד מאחורי הדבר הזה, זה בעצם, נגעת לזה בהתחלה, שגם מוסדיים יש להם תיאבון לדבר הזה, דיברנו על זה גם שוב עם המנכ״ל של מימון ישיר משכנתאות, אפרופו מוסדיים שקונים תיקי רכב ותיקי משכנתאות, זה קורה גם בארצות הברית, ומאיפה מגיע התיאבון? לקרן פנסיה זה מגוון, תיק האשראי, לא רק באג החברות, אלא באמת בפתאום תיק של צרכנים, שהם, כמו שאמרת, לא יעמידו מן הסתם הלוואות של 10,000 דולר, או הלוואה לטייץ, והתאפלו את זה בעצמם.
בדיוק.
אבל בסוף, וכל הרעיון, בלמה הטענה שהסיכון של זה הוא יחסית נמוך, כי זה נורא 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 מפוזר, וזה פרוטפוליו של הרבה מאוד לובים, אתם כמובן תוסיפו על זה את החיתום ואת הטכנולוגיה, אבל שנייה רגע ברמה הכי בסיסית. אבל מצד שני, יש כאילו סיכון אחד, שהוא הסיכון הגדול לדבר הזה, וזה מיתון כלכלי, ומצב של קפיצה מאוד גדולה בדיפולטים, עכשיו הוא כאילו לא קרה, אבל אתה אומר, אנחנו ממדלים את זה במודלים, איך עושים את זה?
תראי, אז יש כמה נקודות שניקח בחשבון, הרוב העיקרי של העבודה שלנו, זה להסתכל על אותם פרמטרים, אותם פיצ'רים של הלווה, ולהיות הרבה יותר מדויקים מתוך זה שאנחנו משתמשים ב-AI, יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של דאטה סיינטיסטים, זו אחת הקבוצות הגדולות בישראל, ויכולים להגיע להערכת גם איחורים, גם הערכת תשואה מאוד מדויקת, ולפי זה גם לתמחר בצורה ספציפית. כלומר, לווה עכשיו מגיע, הוא מבקש הלוואה של נניח 10,000 דולר, אנחנו נחזיר לו גם כמה הצעות, אוקיי? זה יכול להיות 10,000, 8,000, 12,000, לשלוש שנים, לחמש שנים, כל אחד עם ריבית אחרת, ממש מותאמת אינדיבידואלית לרמת הסיכון של אותו לווה. כשאנחנו עושים את זה, אז קודם כל אנחנו כבר מאפתמים את המצב הנוכחי. השאלה הנוספת זה, אוקיי, ומה יקרה שנה הבאה, מה יקרה עוד שנתיים? פה... ברור שאם עכשיו תהיה מצב מאוד קשה, כל השוק הולך להיפגע מזה בצורה כזו או אחרת. מה שאנחנו רוצים לראות זה אם יהיה תרחיש כזה, אז אנחנו לוקחים הנחות, מסתכלים גם על מה קרה במקרים בעבר, רואים מה הסיכון המוגבר שיכול להיות, ומבדים שהתשואה של התיק בתרחיש כזה, הוא כמובן הוא יהיה נמוך יותר, אבל הוא עדיין סביר ואנחנו יכולים להתמודד עם סיטואציה כזאת.
בוא נדבר קצת על הטכנולוגיה שלכם, אוקיי? כי הזכרת עכשיו קצת את ה-AI, ואני רגע אטריס, אבל אתם יודעים, מאז שה-AI הפך להיות שגור בכל סלון בבית בישראל ובגלובוס, אז כולם, אנחנו אנשי שוק ההון צוחקים, שכולם בדוחות הכספיים איכשהו דוחפים את זה שהם עושים AI, ואיך זה הולך לדחוף להם את הביזנס קדימה, לא משנה, חברת אופנה, חברת זה, כולם, AI זה ה... זה הלחם והחמה שלהם. ואתם מעידים...
אני רק אגיד שאנחנו מדברים על AI כבר 7 שנים. שעוד לא ידעו מה זה AI, אז פגעיה תמיד דיברה על AI, עכשיו זה פשוט נהיה נורא טרנד.
כן, אוקיי.
אני גם יכול להגיד שאני הייתי ראש מדור מחקר ב-8200, ולפני 10 שנים עשיתי מעבר ל-AI, ואז אמרו, זאת שנת AI, אוקיי? ומאז כל שנה אומרים, השנה זה השנה של AI.
כל זאת שנת AI. בסוף זה עניין של מתי אתה ידוע. אז בוא תנסה קצת, אני יודעת שזה שאלה מאתגרת, אבל קצת להסביר את הטכנולוגיה שלכם, את הייחודיות הזאת, את העולם הזה שאתם מדברים עליו ומבדלים, בעצם אם אני חושבת שאם נשאל אתכם מה מבדל את פגאיה, אתם טענו טכנולוגיה. אני לא טועה, נכון?
כן, אז אני חושב שיש פה כמה רבדים רלוונטיים. הראשון זה הדאטה שיש לנו. אז דיברנו על זה שיש גופי credit bureaus בארצות הברית, שלושה credit bureaus עיקריים, ועל זה רוב המחתמים בעצם מתבססים בדאטה שלהם ובטכנולוגיה שלהם. נקודה מאוד מהותית שצריך לקחת בחשבון, שבעצם זו רשת שכל אחד יכול, כל לווה יכול, כל חותם, מחתים, יכול לקבל את האינפורמציה הזאת, והוא גם מדווח חזרה. אבל הדיווח הוא לא נורא קפדני. אז יכול להיות סיטואציה של לווה שאיחר בתשלומים בעבר, וזה לא דווח. אוקיי? יכול להיות סיטואציה של לווה שגם הגיע לאיזושהי בעיה של חדלות פירעון, שילם חלק מהתשלום, וזה דווח כאילו הוא כבר הוא שילם את הכל. אוקיי? או כל מיני דיווחים שהם חלקים. לנו יש הרבה מאוד יתרון ברגע שאנחנו מסתכלים גם על לווים שלנו, ואנחנו כבר עם בסיס נתונים מאוד גדול, רואים מה הביצועים בפועל, וכשוב שאנחנו מסתכלים מול בנקים, אז אין להם כל כך את הדאטה הזה, כי הם לא מחתמים בהרבה מהאזורים האלה. משם אנחנו התחלנו ועולים יותר ויותר גבוה בפייקו. סיטואציות אחרות, מעבר לדאטה הזה, יש לנו רשת מאוד מאוד גדולה, כמו שקרן אמרה בהתחלה. אז אנחנו יכולים להסתכל ולראות מה קורה בין גופים שונים. סתם כאנקדוטה, אם מישהו עכשיו בא לקחת הלוואת רכב, ואני רואה שבדיוק לפני שבועיים אנחנו נתנו לו הלוואה לכל מטרה, וסיכוי גבוה שעכשיו זה הולך לשמש, או שהוא ביקש אפילו הלוואה לכל מטרה, וזה עוד לא יופיע בקרדיט ריפורט, כי זה עוד לא הונפק. סיכוי גבוה שהוא ישתמש בזה עכשיו לדאון פיימנט, אז זה סיכון מאוד גבוה שאני יכול להתייחס לדבר הזה. אז אף אחד מהצדדים, לא מי שנותן את ההלוואה לכל מטרה, ולא מי שנותן את הלוואת רכב, יהיה מודע לדבר כזה.
נכון, זה גם יכול לקרות בחברה אחרת ולא תדע.
אז ברגע שאני עובד עם אחוז מספיק גבוה מהאנשים, והאחוז שלי מהשוק הולך וגדל, אז יש פה בעצם אפקט רשתי, שהוא הולך ומשתפר ככל שיש לנו יותר לווים שאנחנו רואים, ויותר פרטנרים שאנחנו רואים.
בעצם יותר סטטיסטיקה על ההתנהגות שלהם. אתם בעצם לומדים מהסטטיסטיקה, אתם מייצרים ממנה את המודלים כדי להבין את ההתנהגות של הלווים?
נכון, אז את יכולה לחשוב על זה בתור דאטה שכל שורה זה בקשה עכשיו להלוואה שהייתה, עם כל הפרמטרים, אותם 1,000 פרמטרים שיהיו נכון לאותו מועד, יש לנו בעצם את המידע אחר כך על מה קרה בפועל, אוקיי? אם איחו, לא איחו, מה היו תשואות וכולי, מתוך, ואת זה אנחנו בעצם מלמדים באלגוריתמים של AI, XGBoost נגיד זה אחד האלגוריתמים היותר פופולריים בעולם הזה של דאטה טבולרי, ומזה מתחילים. יש כמובן הרבה מאוד שאלות מידוליות די קשות, ולשמחתנו יש לנו כוח אדם מדהים, עובדים מעולים בתחום הזה, ריכוז מאוד גבוה של יוצאי תלפיות, 8200, שזה תחומים שהם התעסקו בהם בתחומים דומים בעבר.
בעצם, אז האנשים שבונים את המודלים הם אנשי טכנולוגיה או גם אנשי פיננסים?
הם אנשי טכנולוגיה. בסופו של דבר, בשבילנו להביא אלפא משמעותי, אנחנו צריכים שיהיה לנו את ה-AI הכי טוב שיכול להיות. ובשביל זה אנחנו צריכים את אנשי הדאטה סיינס הכי טובים שקיימים. אם מעבר לזה אנחנו תומכים בהם בזה שיש לנו אנשי פיננסים מסביב שיכולים לתת להם את כל האינפוטים, את כל נקרא לזה דומיין אקספרטיז, על איזה כל הידע שהצטבר וקיים. בארצות הברית יש לנו בחברה עובדים שמתעסקים בתחום הזה עשרות שנים, הם נותנים לנו גם את כל הידע מסביב, כל הסוגיות של אוקיי, אתם עושים את עבודה מאוד מאוד טובה ברמה הטכנולוגית, להסתכל גם מכיוונים קצת אחרים, להסתכל על תרחישים נוספים, אז בעצם אנחנו מצליחים להגיע פה להשלמה מאוד מאוד יפה בעיניי, מזה של טכנולוגיה סופר חזקה, ואנשי פיננסים מאוד מאוד מנוסים, שעוזרים לשלים את זה למוצר מעולה.
המודלים שאתה מדבר עליהם, בעצם, א', כמה זה מורכב לבנות מודל, ובכלל אנחנו מדברים על מודל אחד מרכזי, שכל הזמן משפרים אותו, שיש מודלים מכל מיני סוגים, כי גם אתם נותנים אשראי לכל מיני שימושים, אז כל אחד הוא עולם ומלואו.
כן, אז זה שאלה מעולה. יש לנו היום בחיתום שלושה אסט קלאסים מרכזיים, יש לנו את הלוואות לכל מטרה, שזה בעצם מרבית ההנפקות שלנו היום, יש הלוואות רכב, ויש גם הלוואות שפשוט מישהו עכשיו מזמין משהו באינטרנט, רכישה שיכולה להיות קצת יותר גדולה, כמה מאות דולרים, ובמקום לשלם את זה חד פעמית בכרטיס אשראי, הוא פורס את זה על חצי שנה עם ריבית. אוקיי? כל אחד מהם יש להם מודלים קצת שונים, הם מתבססים על טכנולוגיה מאוד מאוד דומה, גם האלגוריתמיקה, אנחנו מנסים לשתף כמה שאפשר ביניהם, ובכל אחד מהם אני אומר מודל, אבל בסופו של יום יש גם תחת לזה הרבה מאוד מודלים שונים. אז דוגמה אחת שאני יכול להסתכל, זה לתת הערכה של מה תהיה תשואה של מישהו, אבל מעבר לזה אני יכול להסתכל ולהגיד, ברמת הלווה הספציפי, מה הסיכוי שהוא ירצה לקחת הלוואה הזאת, אם אני יוריד קצת את הריבית. אוקיי, אם אני יוריד את הריבית באחוז, האם זה עכשיו יהיה...
זאת אומרת, כאילו יש מודל שעושה גם אופטימיזציה למחיר ההלוואה.
אז יש כמה מודלים בדיוק שעושים אופטימיזציה ברמת הלווה הספציפי ולתמחור שלו, כל אחד מסתכל בראי קצת אחר. אחד יסתכל על מה יקרה לרמת האיחורים, איך זה ישפיע לצורה. השני יכול להסתכל על מה יקרה לסיכוי שבן אדם ירצה את ההלוואה. אוקיי, אולי מישהו מאוד מאוד רגיש עכשיו למחיר, ועדיף לי לתת הנחה קטנה כדי להביא
אותו. שיש דאטה מסוים שיעיד על זה עליו?
כן, כן.
או שזה משהו שפשוט קורה בתהליך המחירה?
זה משהו שהוא עובד ברמה סטטיסטית. כל הדבר הזה, כל מה שאנחנו מדברים עליו, הוא עובד בזמן אמת. אז מישהו עכשיו ניגש, וזה יכול להיות בדרך כלל בפלטפורמה אינטרנטית כזו או אחרת, מזין את הנתונים, אנחנו מקבלים את כל אותם הפיצ'רים הרלוונטיים, מחשבים עוד פיצ'רים גם משלנו, מריצים את זה במודל, ובתוך שנייה יש תשובה של מאשרים, באיזה ריבית, באיזה תנאים, שוב, יכול להיות גם מספר הצעות במקביל.
כן, ואז הוא יכול להשוות ביניהן, ובעצם לראות מי מהן יותר מתאימה לו.
בדיוק.
מעניין. אתם מסתכלים גם על דברים אחרים בשוק? חוץ מהנקודות שנגעת בהם, כל מיני טרנדים, תופעות אחרות שאתם מזהים, נזילות.
כן, זה סופר חשוב, אנחנו צריכים להבין מה קורה בעצם בעולם המאקרו שלנו, ולא רק מדברים שמתפרסמים, אלא לראות גם את הנתונים בפועל, עם מה קורה אצל מחתמים אחרים, מה קורה מבחינת תחרות, הנזילות שקיימת, איך כל הדברים האלה משפיעים, והעובדה שאנחנו קודם כל גוף טכנולוגי, בעצם מאפשר לנו אג'יליות מאוד מאוד גבוהה. אז אנחנו יכולים לעשות שינויים בצורה מהירה, ברגע שאנחנו רואים שינוי כזה או אחר, ולהגיב בצורה מהירה. בין אם זה אומר שיש עכשיו סגמנטים באוכלוסייה, שפתאום אני מזהה שיש שינוי בהתנהגות שלהם, או שינוי ברמת איך שהשוק תופס אותם, ולשנות בהתאם את איך שהמודלים הולכים לפעול במקומות האלה.
נניח שאתה מדבר על, על, על לראות מה אחרים עושים, עד כמה הדבר הזה משפיע? הרי כשהיה המון כסף בשוק, אז אחד הדברים שראו זה שיש התחרות נורא גדלה, גם גדלה כמות השחקנים שעוסקים בדבר הזה, ואז בעצם אם לווה משווה, יכול להיות ששחקן קצת יותר אגרסיבי יציע לו ריבית יותר נמוכה, למרות שבמודל שלכם יכול להיות שהייתם מציעים לו ריבית גבוהה יותר, וזה ידחוף אתכם להתאים את עצמכם למצב בשוק?
אז לא, זה לא הסיטואציה שאנחנו מסתכלים עליה. בסופו של דבר, גם אנחנו, שאנחנו רוצים לגייס כסף, יש איזושהי עלות לכסף הזה, ואנחנו חייבים לעמוד בצורה כדי להבטיח את ההחזרים האלה בצורה טובה. אז זה נכון, יש סיטואציות שיהיו שחקנים שיהיו יותר תחרותיים איתנו, שיהיה להם בהצלחה. אנחנו לא מורידים את המחירים שלנו כדי לקבל נתח כמה שיותר גדול, אלא באמת לעמוד בהחזרים שיש לנו למשקיעים ולהביא את הביצועים הנדרשים.
כמה אתה משוכנע, חושב, או תנסה לשכנע אותי, שיש לכם מידע עודף על הבנקים. בסוף, בנק נחשב הגוף שמכיר את הצרכן, את הלקוח שלו, די בצורה כמעט מוחלטת. מצד שני, בנקים לא, אין להם מערכות כאלה היום. אז אתה חושב שיש לכם תובנות שהן משמעותית יותר חזקות ממה שהבנק יודע בסוף על הלקוח, והיכולת שלו להעריך את הריבית המתאימה לו?
אז אני חושב שלבנק יכול להיות, וכנראה שיש לו מידע עודף לגבי הלקוחות של אותו בנק. אין לו מידע עודף לגבי לקוחות של בנקים אחרים. עכשיו, אנחנו במצב ריכוזיות כזה של הבנקים, שאוקיי, אז לכל אחד יהיה על איזשהו אחוז מהאוכלוסייה מידע עודף, אבל כשמסתכלים בסך הכל, יש לנו מידע מאוד מאוד טוב, בטח על לווים כאלה שאולי הם לא קיבלו את ההצעה הכי טובה מהבנק שלהם. אוקיי? ויש נתח מאוד משמעותי באוכלוסייה האמריקאית, שהם לא מקבלים הצעות מספיק אטרקטיביות. בסיטואציה כזאת, כן, יש לנו מידע עודף שהוא מאוד ייחודי, והוא מאוד משמעותי בשביל ללמד את המודל. אם מישהו רוצה מחר בבוקר לבוא ולפתח מודלים כאלה, אז מבחינת הטכנולוגיה, האלגוריתמים האלה קיימים. מבחינת הדאטה, יהיה מאוד מאוד קשה לשחזר את זה, ואנחנו גם בעולם תחרותי כזה, שכל שיפור אינקרימנטלי מאוד קטן, כל חצי אחוז, אחוז תשואה עודף, הוא באמת עולם ומלוא.
קרן, בוא נדבר רגע על המוצרים של החברה. אילו החברה בצד, מי שהכיר אותה לפני שהיא, אני אגיד רגע, פגאיה בעצם נסחרת היום בשוק האמריקאי, מוזגה לתוך ספאק. ספאק, למי שלא מכיר, זה בסוף סוג של שלד בורסאי, ובתקופת ריבית אפס וההייפ בטכנולוגיה, הרבה מאוד חברות טכנולוגיה צעירות יחסית, בעצם מוזגו. ולא נכנסו בדלת הראשית דרך הנפקת, מה שקרוי IPO, אלא מוזגו לתוך ספאקים, ואולי בסוף אם יהיה לנו זמן לדבר גם על זה, אבל מי שעוד לפני הדבר הזה, מי שהכיר את החברה בישראל, אז היא בעצם הייתה מזוהה עם זרוע של קרנות השקעה, אז בוא נדבר רגע על הקרנות, אבל גם על מה אתם עושים בארצות הברית, כדי שבאמת תהיה היכרות עם המוצרים שלכם.
אז קודם כל, נכון, יש לפגאיה מספר קרנות, יש קרן אשראי צרכני, יש קרן הלוואות לרכב הלוואות מגובות, יש קרנות נדלן, אבל כל זה החלק המאוד מאוד קטן מסך הפעילות של פגאיה. בסוף מעל ל-90% מהפעילות של פגאיה, זה כל מה שקשור לפעילות של האיגוחים של אותם הלוואות. צריך להגיד שאנחנו מתחילת השנה הנוכחית הזאת הנפקנו מעל 3 מיליארד דולר, אנחנו מנפיקים בקצב של 7 מיליארד דולר בשנה, מתחילת הפעילות הזאת הנפקנו כבר מעל 17 מיליארד דולר, זה באמת, לעומת הפעילות של הקרנות, זה החלק המרכזי, זה בסוף מה שהחברה, זה הפעילות המרכזית בסופו של דבר של החברה.
אז בעצם אתם, רק כדי שכל המאזינים שלנו יבינו, אתם בעצם בונים תיק אשראי, ואז מוכרים אותו למוסדיים, איך זה בדיוק עובד?
אז זה מה שבדרך כלל חברות אחרות עושות, אנחנו עושים את זה הפוך. אנחנו קודם כל בעצם בונים מה הולך להיות האגח, מביאים אותו לשוק, מאגחים אותו, פה יש לנו כבר בהירות 100% לגבי מה החזרי התשואה שאנחנו דרשים להם, ואז אנחנו מנפיקים עם אותו כסף.
זאת אומרת, הם כאילו בונים תוכנית, קודם כל, אוקיי? מוצאים את מי שמעוניין בה, ואז הולכים ובפועל, מעמידים את האשראי.
בדיוק, יש לנו חלון זמנים של כמה חודשים, שעם הכסף הזה בעצם אנחנו,
ואז בעצם המקורות מגיעים כבר מאותו גוף מוסדי שמעוניין באיגוח.
נכון.
אגב, בארצות הברית נקרא ABS.
נכון, ובדיוק ככה זה נקרא, ש-ABS זה בעצם איגוח של אותם הלוואות.
זה Asset Back Securitization, לכל התוהים.
נכון, שזה בעצם לקחת את אותו נכס בסיס, ולהפוך אותו לבעצם אגח, בעל שכבות, שבעל שכבות. צריך להגיד שהיום פגאיה זה הגוף המנפיק הגדול ביותר בהנפקת הלוואות, צרכניות בארצות הברית, ואנחנו מהווים כשליש מסך עולם ההנפקות בסגמנט הזה בארצות הברית.
כן, נודעתם גם לא מזמן על ABS של 800 מיליון דולר.
נכון, נכון, עסקה שנסגרה לפני שבועיים בערך, עסקה של 800 מיליון דולר, השתתפו בה המוסדיים הגדולים והמובילים והשמות שכולנו מכירים, זו העסקה הכי גדולה נראה לי שפגאיה הנפיקה,
אני חושב שאפילו הגענו לדעתי למיליארד פעם.
ואתם בעצם, החברה בעצם מרוויחה מאיזשהו מרווח בתוך העסקה הזו.
אז לא בצורה ישירה מהמרווח, הרווחים של פגאיה קצת משתנים כתלות במה המצב המקרו. אז כשריביות היו נמוכות, היו בעצם, היה אפשר להרוויח יותר מהצד של משקיעים שמשלמים דמי ניהול, היום בסביבה ההפוכה שבו הנזילות נמוכה, זה בדרך כלל מגיע מהצד של הצרכן.
אוקיי. בכל זאת בוא נגיד מילה על קרנות ההשקעה בישראל, כי הן בשנה האחרונה...
בכותרות.
בכותרות מסיבות לא כל כך טובות, ובעצם פורסם שעצרתם את הפדיונות בקרנות. נכון. אגב, אני חושבת שכבר שעבר חודש מאז שגם הודיעו שהקרן הפיטופי של פניקס, שבעבר הייתה הלמן, שפניקס רכשו, נסגרת. זאת אומרת, יש פה איזשהו אירוע רוחבי, של, לא יודע, תעמי המשקיעים השתנו, יש בעיה בנכס הבסיס, מה, ואתם הודעתם על עצירת פדיונות. שאגב, למי שלא מכיר, אנחנו אומרות את המילה קרנות, כאילו זה דבר מובן מאליו, זה בעצם קרנות השקעה, שקרן, את כבר תתייחסי עוד רגע לתנאים, כדי שאני, כדי שתדייקי אותי, אבל זה בעצם, קודם כל השקעות למשקיעים קשירים, צריך להגיד, לא כל אחד יכול להצטרף לקרן הזו, והדבר השני זה שהן גם לא נזילות ברמה היומית, ושבאותיות הקטנות שלהם מסתבר שהן גם יכולות לעצור פדיונות בסיטואציות מסוימות.
אפילו באותיות הגדולות, אבל רגע אני אלך עוד, קודם כל P2P לא קיים יותר בעולם. זה מונח שאולי היה רלוונטי לפני יותר מעשור, people to people, זה לא קיים יותר, אנחנו לא באמת פעמים לאיזשהו משקיע, היה עודף של $10,000, והוא רצה ללכת ולהשקיע אותו, אז היה פלטפורמות שמחברות בין אנשים לאנשים, היום זה לא עובד ככה, היום זה נעשה באמצעות אותם פלטפורמות, זירות מסחר בנקאיות, פלטפורמות... כסף מוסדי, שמגיע באמצעותם, אבל זה כבר לא people to people, קודם כל. אבל בוא נתייחס בכלל מה זה קרן אלטרנטיבית. קרן אלטרנטיבית, בהגדרה שלה, זה קרן לא סחירה. היא קרן לא סחירה. יש לנו היום השקעות סחירות בשוק ההון, של מניות, של אגח, של קרנות נאמנות, שאתה יכול להנזיל אותם בשגרה באותו יום. קרן אלטרנטיבית מעולם לא הייתה קרן נזילה, היא קרן שהיא לא סחירה, יש קרנות שהן סגורות לתקופה מסוימת, ויש קרנות שהן קרנות אברגרין, כלומר, שבתנאי שוק רגילים, אתה יכול להגיד בדרך כלל בין רבעון לחצי שנה מראש, שאתה רוצה להיפגש עם הכסף, ואז הקרן מנזילה לך תוך כמה חודשים בעצם את הכסף. כל קרן אלטרנטיבית, בסופו של דבר, אמורה להודיע, ואמורה להיות מאוד מאוד שקופה במסמכי הקרן, אני מניחה שכולם עושים את זה, ובטח כשלקוח נכנס, ובעצם להסביר שבמצב שוק רגיל, כל עוד הקרן מתנהלת בסביבת המקרו רגילה, במצב של הקרן בצורה רגילה, אז היא באמת בדרך כלל נותנת את האפשרות להיפגש עם הכסף תוך 3-6 חודשים. במצב שוק שהוא שונה, בין אם הסביבה המקרו-כלכלית, בין אם היה איזה שהם אירועים בקרן, משהו שיוצא מסדר העסקים הרגיל של הקרן, לקרן יש אפשרות להפעיל מנגנונים. ראינו את זה, אגב, הקרנות הכי גדולות בעולם, שמות שכולנו מכירים, באמת, אני חושבת שאם נלך לטופ 10 של הקרנות בעולם, באשראי, בנדלן, כולן כרגע בהפעלת מנגנונים, יהיה קשה למצוא קרן שלו. אז כמו שאמרתי, זה משהו שמאוד מאוד קורה בעולם, ובעצם המנגנונים האלה הם מופעלים כדי לא להגיע למצב שמפרקים את הקרן. אני חושבת שהיום בדיעבד אנחנו ידענו להגיד את זה מההתחלה, אבל היום אולי השותפים העסקיים שלנו שרואים באמת שקרנות אחרות נסגרות וקרנות אחרות נכנסות בעצם לאירועים אחרים, אז אפשר בעצם להבין למה צריך להפעיל את המנגנונים האלה. המנגנונים האלה אמורים לשמור על הלקוחות. צריך בסופו של דבר להבין שגם יש לקוחות שמבקשים לצאת, והיו אצלנו לקוחות שביקשו לצאת, יותר מסדר העסקים הרגיל של הקרן, אז בסופו של דבר יש יותר לקוחות שרוצים להישאר. ויש אפילו לקוחות שהם בתוך הלוקאפ, הרי שאתה נכנס לקרן אלטרנטיבית, יש לך איזושהי תקופה שבה אתה לא יכול להנציל. ואז אם באותה תקופה שהליקווידיטי בשוק הרבה יותר נמוך, אתה תבוא בעצם ואתה תנזיל את כל, תיתן את הבקשות של כל אותם לקוחות, תעשה בעצם מין פייר סייל, ותפגע בלקוחות הקיימים, באלה שרוצים להישאר, שזה גם הרבה פעמים בעיקר המוסדיים, או לקוחות שהם יותר מסתכלים בטווח ארוך, ואז בעצם אתה, אם אתה תיתן את אותה נזילות שהם מבקשים ותיתן להם להיפגש עם הכסף, זה יבוא על חשבון בעצם הקרן ועל חשבון אותם לקוחות שרוצים להישאר בקרן. ולכן יש לקרן אפשרות להפעיל כל מיני מנגנונים על מנת לשמור על הנכסים. המנגנון שאנחנו הפעלנו זה בעצם אפשרות לפדות 10% מסך השווי שיש לכל משקיע, אחת לרבעון, הוא יכול בעצם להגיש בקשה על 10%, והוא מקבל את הפדיון כפדיון בנכסים.
אני רוצה להבין, מה אתם שומעים על המשקיעים שלכם, אלה שכן מבקשים לבדות? זה הרי,
פשוט מאוד.
האלטרנטיבה נהייתה פחות טובה.
פשוט מאוד. היום, כל משקיעה שמגיעה עם דולרים לכל אחד ממערכות הבנקאות בישראל, בעיקר, אגב, הרבה יותר מבעולם, בגלל המצוקה שיש בישראל לדולרים, אז היום לקוח שיכול לקבל 6.5-7% בריבית חסרת סיכון, הרי מה כולנו לומדים בשיעורים הראשונים בכלכלה, שככל שהריבית חסרת סיכון תעלה, אז התאבון שלנו לסיכון יורד, ואם אתה יכול לקבל עכשיו בפיקדון בבנק, בבנק תשואה כזאת, אז הרבה פעמים אתה אומר, רגע, אני מעדיף עכשיו כרגע להוריד את התנודתיות ואת הסטיית תקן שלי בתוך התיק. ואני חושבת שזה הדבר העיקרי. אנחנו רואים את הנתונים שמתפרסמים לגבי כל השקעות, לגבי השקעות שכירות, לגבי השקעות אלטרנטיביות, ובאמת רואים שיש המון המון כסף שיוצא מתוך אותם השקעות שהולך בעצם לבנק. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, הרי כולנו מבינים שבסופו של דבר הריבית לא תישאר כזאת לאורך זמן, היא לא יכולה להישאר כל כך לאורך זמן, אבל יש אנשים שבאופן רגעי כרגע רוצים לקבל את הריבית חסרת סיכון שיש בבנק. אני חושבת שזאת הסיבה העיקרית.
ואתם מאמינים שאתם תצליחו לעבור את התקופה הזו עם קרנות שלא מודיעות על סגירה?
אנחנו בטוחים שאנחנו לא נודיע על סגירה, אין לנו שום כוונה לסגור את הקרנות, זאת הסיבה שהפעלנו את המנגנונים. אנחנו רואים את קצב, את מה שקורה בעצם בתוך הקרן, זה שבעצם הגבלנו את אחוז הפדיון, מה שמאפשר לנו לעשות בתוך הקרן. דיברנו על זה, אלעד הזכיר את זה, על זה שאנחנו פוגשים היום לווים מאוד מאוד טובים, בסביבה של ריבית יותר גבוהה, עם מרווחים יותר גבוהים, ולכן אני חושבת שיקרו כמה דברים. אני חושבת שמצד אחד הריבית תפסיק לעלות, תתחיל לרדת באיזשהו שלב, מצד שני התשואות אצלנו ימשיכו לעלות, בסופו של דבר אנחנו, ההשקעות בסוף הכל בצורה מחזורית, הכסף יחזור, אצלנו בכל מקרה אין שום כוונה לסגור את הקרנות, אנחנו מנהלים בקרנות באזור ה-2 מיליארד דולר, רוב הלקוחות רוצים להישאר, יש לנו משקיעים שהם משקיעים לטווח ארוך, יש לנו משקיעים מתוחכמים, ואנחנו נמשיך לנהל את הכסף עבורם.
מה האסטרטגיה מכאן של פגאיה? זאת אומרת, גם מבחינת עניין של פיתוח טכנולוגיה, הרי חברות מהסוג שלכם בעולמות הפינטק, בכלל טכנולוגיה משמות המון כסף על פיתוח. עד כמה זה אי אפשר לרדת מהגל, כאילו, כמה עוד יש מה לעשות? כמה זה כל...
אז אני חושב שב... באסט קלאס הכי בשל שלנו, שזה הלוות לכל מטרה שאנחנו כבר, לדעתי, השחקן הכי גדול מבחינת איגוחים בארצות הברית.
גדול גם אנחנו, והכי גדול בפער, כי אנחנו באמת שליש מהשוק הזה.
כן, אז שם אנחנו כבר במצב טוב, אבל כמו כל חוקר טוב, תמיד יש עוד לא מעט לחקור ולהמשיך להשתפר. זה גם לא סיטואציה שבו אפשר לקפוא על שמרים, אנחנו חייבים להמשיך להשתפר כדי לשמר את המיקום שלנו מבחינת האלפא שקיימת. באסט קלאסים החדשים יותר, יש לנו עדיין מקומות אחרים שאנחנו יכולים להמשיך לשפר את הביצועים, וממשיכים להשקיע בזה לא מעט. ובארוך טווח, אז כמו שקרן אמרה בהתחלה, המגמה היא להמשיך לעלות לפייקו יותר גבוהים, לעבוד עם פרטנרים שהם הבנקים הכי גדולים שקיימים, ולהמשיך להפתם את המידול שלנו, כדי שיוכל להיות מאוד מאוד תחרותי בכל השוק.
אני חושבת שבנוסף לכל זה, זה גם כניסה לעוד תחומים, זה לא סוד, פורסם, אנחנו חברה ציבורית, זה פורסם, שפגאיה שקלה רכישה של איזושהי חברה גדולה בארצות הברית שמתעסקת באנרגיה סולארית ביתית. אני חושבת שפגאיה תמשיך כל הזמן לבחון עוד פעילויות שמתממשקות בעצם עם הליבה, ואני מניחה שאנחנו, כמו שרכשנו גם, נכנסנו לעולם הנדלן לפני מעל שנתיים, רכשנו את דרווין, חברה שמתמחה בנדלן, אני מניחה שאנחנו גם נמשיך להתפתח ולגדול גם בעולמות האלו.
איך זה אגב לעבוד בחברה שנסחרת בשוק האמריקאי, גם כאילו כל העולם הזה של ספאקים, שהמחירים השוואים של החברות בעולם של ריבית אפס הונפקו בשוואים מאוד גבוהים, שכולם עכשיו מסתכלים עליהם מרחוק רחוק מלמטה, ופגעיה ספציפית בדרך עוד עלתה משמעותית ממחיר המיזוג, ו... ירדה בעשרות אחוזים, איך זה משפיע על הדיילי של החברה?
תראי, בדיי טו דיי אנחנו מאוד מאוד משתדלים שזה לא ישפיע. בתור מנהלים, אנחנו מכווינים את האסטרטגיה, מציגים את האובג'קטיב שלנו, ויש לנו ביטחון מאוד מאוד גבוה, שאם אנחנו נצליח לדלבר ולעמוד בתוכניות שלנו רבעון אחרי רבעון, בסופו של דבר, השוק ידע להסתכל על זה, וארוך טווח לא יהיה את הרעשים שאנחנו רואים היום. לעובד מן המניין זה יותר מאתגר, כי מסתכלים ואומרים, רגע, אבל אני עושה עבודה כזאת טובה, אז איך יכול להיות? אז נכון, יש לא תמיד קיימת קורלציה בין מה שקורה בחברות ברוך טווח לבין מה שקורה ב-day to day בשוק ההון, ולכן מהצד שלנו אנחנו מאוד מנסים לנקות את זה, להסתכל קצת יותר קדימה, וגם להנחיל לעובדים שלנו את הגישה הזאת.
אני הזכרת חברה אמריקאית, אני יכולה קצת פחות בעולם של מחיר המניה, אלא דווקא כן לעבוד בתור מי שגדלה בשוק ההון הישראלי, ופתאום לעבוד בחברה אמריקאית, זו חוויה אחרת לגמרי. אתה יודע, פתאום את עולה לישיבות עם אנשים מי שהיה מנכ״ל ברקליס UK לשעבר, ואנשים שהיו פרטנרים בגולדמן, וסי-לבל בכל המערכות הפיננסיות הגדולות, אנשים שעברו דברים מטורפים, עשו דברים מטורפים, והסטנדרט והתהליכים ואיך שדברים קורים, קודם כל הקצב הוא מטורף. וגם לעבוד וללמוד מהאנשים האלה, זו חוויה אחרת, זה נורא 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 שונה, לפחות בחוויה האישית שלי.
טוב, אני חושבת שאני סיימתי עם השאלות שלי, שאלתי כל מה שרציתי לדעת. תרצו לא, להגיד איזה משפט סיכום? משהו?
תודה רבה, היה כיף.
היה מאוד מענה, תודה רבה לכולם.
לגמרי, תודה רבה שבאתם, תודה רבה למאזינים שלנו, אני הייתי גת מגידו, ואנחנו...
להתראות. ...